טרח, אתה מתחבר לטלפון טרח, אתה משדר. זה פשוט לא יאומן, זה לא קרה בשום דבר אחר, וזה לא, עד עכשיו וכל זה, וזה היה מין פתרונות של אינסטילטור, שאתה לוקח חוט ברזל חלוד וקושר, ומדביק על זה פלסטר, ומוסיף איזה מים מהברז, אני יודע מה, והנה יש לך רדיו. תמיד אפשר לחתוך.
תיאטרון הדמיון, המסע בעקבות סוד הקסם של הרדיו, הפעם עם יצחק בן נר, שהוא בספרים, והוא בסרטים, והוא ברדיו, למרות הכל המחוספס, הלא חלק, הלא נקי, המלא בסימני חיים, רישומי חיים. יציק תמיד ברגשה, המילים כמו רודפות אחרי המחשבה, אחרי הזיכרונות, אחרי הסיפור, מאחרות תמיד, אבל נשארות תמיד. בשיחה איתו אני מחפש את המגע שבין הדברים, שיוצר את הניצוץ, את החומר שמחבר כתיבה עם שידור, ואת השידור עם החיים, ואת האולפן הסגור עם הרוח החופשית. אל תוך השיחה שלי ושל יציק בן נר, תבליח גם נוכחותו של שלמה ורבנר, שהוא ידיד וטכנאי ומורה של אנשי רדיו רבים, שללא התובנות שלו וההסתכלות האלכסונית מבעד לדברים, אל תוך ליבם של הדברים, היינו כולנו עושים הרבה תיאטרון, אבל ללא הרבה דמיון. אני זיו יונתן, מזמין לעוד מסע, פנימי, לא צריך כרטיסים, צריך קצת שקט, רק קצת.
זה, מבחינה טכנית זה מזכיר לי שדר מאוד ידוע בזמנו. בזמנו אני הייתי גם משדר קצת ביקורות קולנוע בתוכנית קולנוע בכל ישראל. ואחד המשתתפים היה שדר רדיו מאוד מאוד ידוע עם קול פומפוזי. הוא התחיל כקריין והפך אחר כך עורך ושדרן, והקול שלו היה מאוד מוכר וזה. ואנחנו ישבנו, שנינו היינו צריכים לנהל איזשהו ויכוח על סרט, ואנחנו ישבנו זה מול זה ליד המיקרופונים, והעורך דני פיינרו שם הסתובב והתעסק עד שהוא נתן, ודיברנו והוא דיבר כאחד האדם, וברגע שהוא נתן סיבה לזה הוא פתאום התחיל לדבר ברדיואית, וזה הצחיק אותי, היה צריך להפסיק את השידור, את ההקלטה.
אבל גלצניקים זה באמת מצחיק.
שאלות אישיות, תוכניתו של יעקב אגמון.
נכון, כמובן, חיים זה לא שיעור חשבון, זה גם מבחן.
והפעם שאלות אישיות ליצחק רואה.
ונראה ועוד נכונו לנו כהנה כהנה בעניינים הפילוסופיים החשובים.
לפני שבאתי לרדיו הייתי קצת עיתונאי פה ושם, ויצא לי פעם אחת לעשות כתבה לאיזשהו עיתון, נדמה לי שזה היה עולם הקולנוע, משהו מהחלטורות שעשיתי כשהגעתי לעיר, בכל ישראל בירושלים, ולראיין את משה חובב המנוח, שהיה אחראי על הקריינים ואחראי על העברית המצוחצחת, ושאלתי אותו לתומי מה הכישורים שנדרשים מאלה שאתם בוחרים לקריינים, שהייתה שם בחירה מאוד קפדנית. אז הוא אמר לי, על פי שיחה של 5 דקות איתך, אני הייתי אומר שאתה לא מתאים לשדר ברדיו. אמרתי, זאת אומרת, לא נעלבתי אפילו, שאלתי למה, אז הוא אמר לי, הכל, המנעד, אני לא יודע בדיוק מה המינוחים שהוא השתמש. ואני חושב שהרדיו קיבל, אני לא יודע מה, דחיפה חדשה, שנכנסו האנשים עם הקולות הלא מתאימים, ולא עם הקולות המשומנים, ועם העין והחטא, מפני שהם נתנו לרדיו איזשהו, שוב פעם, את החלון הפתוח הזה, אל השטח ולא את האולפן הסגור. ואני יודע מה, אני אגיד דבר שהוא סתירה של קולות ויזואליים. ליבני אמר, אוקיי, אז תלך תעשה את הרישום בקריה וזה ופה ושם, ואתה יכול כבר להזמין ליאנקל אגמון אולפן ראשון, אז תיקחו אולפן ראשון יותר שעות כדי שתוכלו לשחק, לראות מה אתם רוצים לעשות. ותצלצל לרב סרן עודדה, עודדה האגדית הנפלאה, שהייתה פעם המנהלת הארגונית של גלי צהל, רב סרן עודדה. בכל אופן, אני הרמתי טלפון ואמרתי את עודדה, וקיבלתי את עודדה, ואמרתי שלום, שמי יצחק בנר, ואני מתחיל לעבוד בגלי צהל, ויצחק לבני צלצל, ביקש שאני אצלצל להזמין אולפן להקלטה ראשונה עם יעקב אגמון. אז היא אמרה, מה זה להזמין אולפן? אתה יודע מה זה אולפן בכלל? אתה יודע בשביל מה מזמינים אולפן? אתה יודע כמה שעות צריכים אולפן? אתה יודע כמה שעות לפני זה צריכים אולפן? בשביל מה אתה בדיוק צריך? בקיצור, אני הרגשתי שאני לא יודע שום דבר, ובאמת לא ידעתי שום דבר. והגלי צהל זה היה, כמו להרבה אנשים אחרים, לימודים תוך כדי עבודה. ולמשל, התוכנית של ינקלה אגמון, שאלות אישיות, אנחנו לא ידענו מה אנחנו רוצים בעצם.
שימה מוקרן, ואני שומע את כל העצות שלו.
קודם כל נאחל לך מזל טוב להולדת
הבן.
כשאני מודה בכך, אני בעצם אומר, זה לא החדשות בהר ידיעה ואין בלטן ואין זולטן, אלא זו דרך אחת של האפשרות להביא את החדשות, ואפשר גם אחרת, אפשר מחר אחרת, אפשר היה אתמול אחרת, אפשר אחרת עם מישהו אחר, ואפשר יהיה אחרת בערוץ השני לכשיקו.
ברשותך אני עכשיו אפליג אלה איזו הפלגה קטנה, כאשר אני עושה את המפגשים האלה במסגרת התיאטרון הדמיון, באופן בלתי נמנע, כאשר אנשים מספרים ומדברים על שנות הרדיו שלהם, זה מביא איזה בגז של זיכרונות שהם לא בהכרח מאוד טובים, אבל הם מאוד חיים, הם מאוד ספונטניים, הם שייכים לאיזה הוויה מאוד פתוחה, מאוד פרומה, מאוד לא פורמלית, שהרדיו כן. כנראה אפשר להם להכיר את עצמם קודם כל.
כן.
להכיר את היכולות שלהם, למצוא את עצמם ולהכיר את עצמם בתוך איזה מעשה יצירה שהוא מצד אחד עיתונאי, תקשורתי, מצד שני הוא נושק לספרות, לקומזיץ, לאומנות, למוסיקה, למקומות המאוד מאוד פתוחים שבהם בני אדם מגיעים לאיזשהו מגע אחד עם השני, ויש איזה חן לדבר הזה.
אני חושב שכן, אני הייתי מתחיל ואומר שנדמה לי שאני עשיתי די במודע הפרדה גדולה מאוד ביני הכותב לביני האיש הרדיו. ושני הדברים מצאו מאוד חן בעיניי. זאת אומרת, אני מאוד אהבתי את העבודה של הרדיו, אבל עבודת הכתיבה הייתה הרבה יותר מרגיעה מעבודת הרדיו.
יחד עם זה שאנשים מגיעים כיום אל הרדיו, הוא כל הזמן, יש איזה מבט פרקטי, בעיקר אצל אנשים צעירים, איזה מבט של, לא של חיפוש, אלא של מה, לאן אני מזנק מכאן.
כן.
ואני מנסה כאילו לבצע תיקון. לנסות, לא...
תלונות לגורמי רווחה.
אני יושב את כל הזמן גם כמאזין את היוצרות. למרות שהוא רק מלווה את החיים, הוא מאוד צנוע, הוא רק מלווה את החיים, הוא לא עוצר את החיים, הוא לא מחליף, אתה לא יושב במאזין.
היו מתחבים בהם, לראות.
תיאמה. אני בשנים האחרונות מבלה בגלי צהל, גם במסגרת הקורס הזה, אחרי שכבר מצמצמים את כל האלפים למאות ואת המאות לעשרות, והם מגיעים. קודם כל הם נראים לי חבר'ה שבאים לחפש מלוכה ומוצאים אתונות, ואני מציע להם לחפש אתונות ולא מלוכה. אבל יותר מזה אני מגלה את יצר הרע. ויצר הרע המרכזי, אני חושד, הוא הרצון למצוא חן.
כן.
למה?
במועדון הסגור של אני ואתם.
כן, למה?
אני קודם כל ואתם גם. כן,
נשאר. וזה תמיד סביב האישיות שכל כך הייתה...
נכון.
היא פועל יוצא, הרי מובן מאליו שרדיו הוא אישי.
אתה נזכר באיזה שגיאות בכל זאת שעשית בתחום הזה במשך השנה האחרונה?
למה בכל זאת? אני נראה שאני לא מודה בשגיאות.
לא.
הרי הבחינה היא לא למה צריך רדיו, למה צריך רדיו. לא צריך רדיו, אבל בני אדם חיים, והם צריכים איזה תיבת תהודה לחיים שלהם. וכאשר אין תיבות תהודה, זה כמו מיתר שמנגן על יבש.
בלי שום ספק.
כן. זאת אומרת, הרדיו מסוגל לשדר, להביא את השפה המדוברת עם איזו שפה, עם איזה ניגון נפשי שיש בו יותר מכתיבה. אבל אתה דבק בכתיבה באופן... באופן ברור.
כן.
אתה, זה מגן עליך?
בוודאי, הכתיבה היא המפתח שלי ונקודת היציאה שלי לכל הדברים האלה. זאת אומרת, אני מאוד לא ספונטני בעיקרון, נגיד, גם בשידורים חיים, שאני פחדתי מהם בדרך כלל פחד מוות, הכל הרי יכול לקרות, התקרה, ואני לא פרנואיד, התקרה יכולה ליפול, המיקרופון יכול לקפוץ לי לפרצוף, אני אשכח פתאום, כמו שחקן על הבמה, אני אשכח פתאום מה אני צריך להגיד.
מה גם שיש תקלות ברדיו, כן, לא כאופציה, כן, כל הזמן יש
כן,
תקלות.
או שאני אגיד משהו שאסור להגיד, ובגלי צהל זה מאוד חשוב להגיד רק מה שמותר להגיד.
למה זה היה כך?
למה זה היה כך? אני חושב שזה סוג של פחד.
ממה?
זה היה תקופה, לא יודע, זה היה תקופה שבה הדמוקרטיה הגמישה מאוד הרשתה לבודד אנשים שהם לא מאנשינו, להרחיק אותם מעמדות השפעה. זה
הייתה... אתה הואשמת הרי, אתה היה קצין בודק רק סביב...
לא, זה, קודם כל זה לא היה סביבי, היו שם כמה דברים. אני, אם להבהיר את הנקודה הזאת לרגע...
תיאמה.
אני חושב שזה רציני, פטריוטי, תרבותי, אני לא יודע. לא, יש אולי עניין שבסגנון, אני מניח שבלשון בין הפונקציות זה הרי לא רק מסירת אינפורמציה, אלא גם הדרך שבה אתה מדבר אל אנשים, ואולי מרגישים איזה, אולי... חוסר פורמליות, מדברת אל אנשים. אני לא ערב שכתבים.
אני עשיתי ראשון את התוכנית נכון לעכשיו. ונכון לעכשיו...
הימים ימי מלחמת לבנון.
התחילה לפני מלחמת לבנון. במלחמת לבנון צרפו אליי את קובי מידן שהיה... חייל בגלי צהל, קריין חייל מגיש בגלי צהל, ואנחנו עשינו את התוכנית הזאת, אני עשיתי אפילו ביום החמישי או השישי, נסעתי עם טכנאי ועשינו דרך ארוכה כמעט עד לשולי בירות, כדי להקליט חיילים ולהביא מהם דשים, שזה היה קצת אנרכיה, זה היה כל כך מהר וכל כך שרוני כזה, שאימא לא ידעה איפה הבן שלה וכל זה, והיו המון פניות והכל, אז עשינו את הדבר הזה, אבל בתקופה הזאת, ובתוכנית הזאת, היה לי תמיד סוג של פתחון פה או פתחון תוכנית.
ככה פלטפורמה מאוד מאוד ממשית.
כן. היא לא הייתה אישית, אני לא סיפרתי, אוי, נסעתי היום ופגשתי את זה, וחשבתי שככה וחשבתי פה, אלא איזשהם דברים שהם יותר מחשבה. עכשיו, היא לא מחשבה של פרשן, אלא בקלמזיות של מגי, שמנסה לחפש את המילים, כמו שאתה אמרת, ולא תמיד מוצא בדיוק את הדברים האלה, אני הגבתי לדברים. וכל יום היה לי, התוכנית הייתה יומית, כל יום לפני הצהריים, היא זכתה להאזנה רבה, ואני גם קיבלתי תגובות, לפעמים בוטות, לפעמים בעד, לפעמים נגד, על הדברים שאני אמרתי. במסגרת של גלי צהל לא יכולתי להיות אמיץ יותר מדי בעניין הזה. בשלושים לפתיחת המלחמה, אני אמרתי שלושים לפתיחת מבצע שלג או משהו כזה, שלושים להופעת המודעות הראשונות במסגרות השחורות בעיתונים, שלושים לנפילת בנינו, אבינו, בעלי, אחי ודברים כאלה. מין דבר שהוא היה בגדר של קינה, של מספד, ולא היה בו שום שמץ של פרובוקציה, אלא במשתמע שמתחת לזה. מפני שבאותו זמן סופר ששר הביטחון אריק שרון לא נוהג ללכת להלוויות של חיילים, וזה די הופיע בעיתונים והכל. ופתאום הייתה לנו מסיבה, זה היום שישי בערב, והייתה איזושהי מסיבה, אני חושב לכבודי, הופיע איזה ספר שלי או משהו כזה, וצביקה שפירה, שהיה אז מפקד התחנה, לקח אותי הצידה ואמר, תשמע, שרון שמע אותך ברדיו, כשהוא הגיע למשרדו, הוא שמע אותך באוטו, והוא רתח לחלוטין, וצלצל מיד לרפול לברר אם אני עובד קבוע בגלי צהל, ושרפול ביררו לו, הוא אמר שכן, אז הוא אמר, לפטר אותו מיד. אז רפול צלצל לצביקה ואמר, לפטר אותו מיד. וצביקה אמר, תראה, אי אפשר, הוא עובד קבוע וזה, ומשכורת, ופה ושם, ובקיצור, הם החליטו בינתיים להשעות אותי.
שמע רביו עציון, ובשקל העמה ביקון מוסד.
או שאתה מודעות לפידבק, למה השומע מקבל מאיתנו, היא קטנה. אז יש בזה משהו שאני מאוד מעודד, זאת אומרת, חדוות היצירה השוצפת והפרועה של עיתונאי לא יכולה להיות נתונה כל הזמן לביקורת. זאת אומרת, הרעיון שכל הזמן יגידו לך שאהבו הרמת גבה או לא אהבו משהו, זה לא שיא הדמוקרטיה בעיניי. זאת אומרת, שמישהו, ואתה תסתגל ותעשה בדיוק מה שאני יודע 80% מצפים ממך. אז טוב שיש מידה של חירות אגואיסטית כזאת.
Democratic political system, and so that the process of reconstruction of that country can get launched.
אבל לא חשוב, זה מה שהיה, ואז מינו את, אז רפול קרא לנו ולזה, ובתוך כל הדיון שם, שדווקא הלך טוב ובסדר, הייתה שם עדנה פאר שעבדה בגלי, הוצנחה לגלי צהל וניסתה לעזור, ו בתוך כל זה קם אבשלום קור ואמר משהו כמו הרמטכ"ל בתקופת המלחמה תפקד גלי צהל כתחנה של אש"ף, שזה היה משהו שקשה נורא להבין את ההשפעה שלו עכשיו, אבל אז זה הביא מין רעידת אדמה קטנה עם קצין חוקר שהוציא אותנו נקיים וזקים, וקריקטורה גדולה של זאב, כל מיני דברים כאלה. ומאמרים בעיתונות, והיה אז, אני לא זוכר איך קוראים לו, מי זה היה שם? היה אחד מחברי הכנסת הקרובים לבגין, שהיה שר בלי תיק, או שר הסברה, או משהו כזה, והוא אמר, בכנסת בתשובה לשאילתם, שהיו הרבה דורשי טובתנו, אז הוא אמר, בתקופת מלחמת העולם השנייה, הייתה אישיות בריטית שעזרה לאויב ושידרה מברלין שידורים וקראו לו לורד האו האו ותלו אותו בגמר המלחמה. אנחנו לא תולים את שדרני הרדיו שלנו או משהו כזה, וזה היה מעליב בצורה בלתי רגילה, ואז כבר היו הוויכוחים הגדולים על הצדקת המלחמה וכל הדברים האחרים. אז זה מה שהיה בעניין הזה, בגלל מילים שמנסות לגעת, כמו שאומרים בכל ישראל.
לילה.
ומאי?
כן. כיום החגיגה הבינלאומי של מעמד הפועלים.
של מעמד הפועלים,
כן. כי המהומות והרצח והפשע היו בראשית חודש מאי 1886.
אבל צריכים לקחת את זה בחשבון, אולי יותר. ובייחוד הייתי אומר על רמה של, יותר מדאיג אותי הרמה של הבנה מאשר הרמה של שטיפת מוח, כי שטיפת מוח אין בחברה המערבית. טלוויזיה לא יכולה לשטוף את המוח, אין לה כל כך הרבה כוח כמו שרבים חוששים. מה שאנחנו אולי מחמיצים לו מעט זה שאחוז גדול מאוד של האוכלוסייה פה ושם לא יודע מה אומרים לו. ובזה יש בנו איזו אשמה של עיתונאים שמפתחים להם ז'רגון, הם חיים גם בבירה בדרך כלל, וברמה הזאת של פוליטיקה, כלכלה ומדיניות חוץ וביטחון.
ונרחבות, ונרחבות. ואני זוכר אותי כחייל בגלי צהל באותן שנים, מאזין לך ואני אומר, ואני שומע בן אדם מבוגר מהחיילים שמשדרים שם, אירוני, מפוקח, לא יוצא למלחמה הראשונה בחייו, הוא כבר ראה מלחמות, הוא שמע, הוא קרא על מלחמות, והוא יודע...
גם נלחם במלחמה, כן.
והוא יודע שאין מנצחים במלחמות, אין ניצחונות מוחלטים במלחמה, ואני חושב שהאירוניה שלך, והעצמאות הזאת, שהיא לא עצמאות של התנסות, היא עצמאות של... אני כבר קראתי את הסיפור הזה, אתם חושבים שאתם כתבתם אותו, אבל זה...
היינו באופרה הזו.
ואני חושב שהאירוניה היא כלי מאוד מאוד חשוב לכל שדר.
בעיקר בתחנה ש... בוא נאמר שאסור לך בדיוק לדבר את מה שאתה דיברת הרבע שעה לפני זה עם החברים באולפן.
מי שצמח כאיש רדיו בגלץ מאוד משועשה מהטון הכל ישראלי הזה, הכל ישראלי. מצד שני, יש פוזה גלצניקית. אני רואה את זה אצל הצעירים בקדץ, הם עוד לא היו, הם עוד לא שידרו יום אחד, והם נשמעים גלצניקים. למה אנשים ססים לאמץ לעצמם בעידן של חופש?
יש...
זה בסדר, אנחנו רגילים מגלי צהל, האור אדום ואנשים נכנסים, והחיים, הרכבת עוברת, זה לא חשוב. כולם צועקים, אנחנו רגילים מאוד. לא צריך לעשות פוליש, הכל בסדר. תודה רבה. זאת אומרת, האור האדום זה כמו בגלי צהל, הוא אפשרות. זאת אומרת, שתדע שאתה נכנס שלא תיבהל שמקליטים פה.
אופציה, זו אופציה.
ואתה תיכנס לאולפן, רק תדע שיש שם שניים שמדברים. תנסה להתאר.
שלא יפריעו לך.
שלא יפריעו לך לנקות, לסדר, לטלפן. זה הכל.
אז איך מגיעים לזה? אני לא יודע. אני חושב שזה סוג של איקונים. זאת אומרת, תמיד גלי צהל היה מקום משיכה לכל מיני חבר'ה שהלכו להתגייס. יש כאלה שהיו נאלצים להחליף את זה, נגיד בלהקה צבאית, ששם הם לא התאימו או לא התקבלו. ויש כאלה שמראש מצא חן ביניהם. תשמע, לקחת ילד בן 18 ואחרי הכשרה קצרה, להפוך אותו לאכבר שמשוטט עם המיקרופון בחוצפה בכנסת.
אבל למה יוצרים שכפול כזה? למה הם לא יכולים באיזה גדול... למה הצעירים דבקים נדבקת להם המסכה הזאת לפרצוף? ולמה הבוסים שלהם לא אומרים להם, תורידו את המסכה הזאת?
זה סוג של ז'אנר, זה סוג של טרנד. קוראים לזה היום. זה סוג של טרנד, זאת אומרת, מישהו עשה את זה והילך קסם על, על, על רבים אחרים. בין הרבים האחרים האלה, יש כאלה שאמרו, אני רוצה להיות כמוהו. אני חושב שזאת היא התשובה לעניין הזה. אבל מאז שזה התחיל להיות מאוד חמור, וזה נהפך לסוג של, למשהו קנוני, אז נדמה לי שזה פגע ברדיו, בסופו של דבר. נדמה לי שזה פגע ברדיו. שאני אומר שאני לא שומע את גלי צהל, אני גם לא שומע הרבה את כל ישראל. מפני שהרדיו מלא קולות שלא נעימים לי, של ביטחון עצמי מלא, של, במקרה הרציני יותר, של אדם שיודע לשאול את כל השאלות מיד, ואחר כך, אם הוא עשה במקרה טעות איומה, אז הוא מתנצל לרגע וממשיך הלאה.
נעשה, כן. אני רק צריך להחליף קסטה. יש לך כוח לעוד 10 דקות?
כן, בהחלט. אבל אתה חושב שקיבלת את חומר שאתה רוצה? אולי אני בכלל, אתה מחפש את ה... כתמי הזהב והפרפרים והשירה בתוך העסק הזה, ואני, אולי על זה כדאי לדבר, זאת אומרת, שיש לי איזה סוג של הפרדה, אני משתמע.
אז בואו, עכשיו
נחליף את זה. הנוסטלגיה, אם יש, הערכה, אם יש למישהו כלפי משהו.
אין איזה רצון להיפטר מהעבר הזה?
מה, אישית?
כן, אישית.
לא, להפך, זה הרגעים הנעימים שלך כמי שמחזיק מיקרופון, זה שאתה מכניס את הרבדים האלה העמוקים באופל הנשמה.
ואז זה נחשב כניצול הכלי
קצת המלכתי. קצת ניצול, כן, אז יכולים להגיד לך, אבל זה לא של מיקרופון, לא של אבא שלך.
יש משהו פשוט שאתה, לשוחח עם בני אדם, מרגע שאתה רק מאפשר להם לדבר, הם מדברים, כן. הם מביאים את העולם. כל אחד הוא שר ההסברה הכי טוב של עצמו. אם הוא מתכוון או לא מתכוון. אם במילותיו או אם בשתיקותיו. החיפוש שלי בתיאטרון הדמיון, הוא לא אחר הרישומים הגדולים או העונות הגדולות של החיים, אלא אני מחפש את הרישומים הקטנים, הנסתרים, את העונות הפרטיות שמהן או בתוכן התרחשו דברים משמעותיים. אני רוצה שמשהו מה-DNA של הניסיון, ה-DNA הנפשי שלך, כמו שעובר בשידור, יעבור גם בשיחה שלנו, מכיוון שיש איזה תהליך שבין האדם החי לבין האדם המשדר. והאנשים שאני מארח בסדרה, משהו מהבן אדם, משהו מה-DNA הנפשי שלהם, או האנושי שלהם, שבחיים נשאר ברדיו, הם לא אותו דבר. אבל משהו שם מהתמצית האנושית שלהם נשאר. וממשיך להקרין. אז אני רוצה אותך, כן, אני רוצה משהו שאתה יכול לזהות אותו כמשהו שהוא העונה הפרטית הזאת.
אם אתה מדבר על ה-DNA...
הנפשי, כמטאפור.
כן, כן, ברור, ברור. אני חושב שה-DNA היה בסוג של אנרגיה בלתי רגילה שהייתה ברדיו. זה לא היה מה שקיים עכשיו בצורה הרבה יותר חזקה, העניין של תחרות. אלא זה היה עניין של חיוניות. אני הגעתי לגלי צהל שהייתי בין 30 וקצת, 31, 32, וגלי צהל, כפי שאתה יודע, אני הייתי שם כ-20 שנה, וגלי צהל כל הזמן נכנס לתוכו דם חדש. יש שם החלפת דם תמידית, כאילו
שהדיאליזה לא נגמרת.
המוסד הזה, בדיוק, הדיאליזה כאן לא נגמרת, כל הזמן מחליפים את הדם, ואתה צריך לעמוד מול צעירים, זה אף פעם לא היה כמו מול, שהם לא מגיעים, נגיד, למצב תחרותי, אבל הם אנשים עם תבונה, הם מגיבים ומבקרים, הם רוצים להיות אנשי רדיו, ולכן הם שמים לב לדברים שאתה עושה, לטעויות שאתה עושה, ולדברים היותר נכונים שאתה עושה. הם רוצים לדעת אם אפשר ללמוד ממך, או לגבי אתה מיצית את, את הפוטנציאל של הלימוד. זה יוצר, זה דבר שיוצר מתח כל הזמן. דבר שני, אתה צריך לעבוד, חלק מהם עובד איתך פנים אל פנים, אתה צריך לעבוד עם אנשים הצעירים האלה, כשבאיזשהו מקום כל הקודקס של המחשבה ותפיסת העולם הוא לעתים שונה לחלוטין. אתה חקלאי, גנן לא כל כך, אבל חקלאי בין חקלאים, עם איזשהו DNA מושבניקי כזה, שמלווה אותך כל החיים. פתאום העוזר שלך הוא מישהו עם כיפה, שבא ממקומות אחרים, ממחוזות אחרים לגמרי, ממחויבויות אחרות לגמרי, ממגבלות אחרות לגמרי, ואתה, שכל החיים שלך אתה מאמין ב... כן תחקור במופלא ממך, אתה מקבל פתאום מישהו שזה חלק מהמגבלות שלו, אבל יחד עם זה, הוא במקצוע שדורש את הלחקור במופלא ממנו. איך אתה מתמודד עם הדברים האלה? איך אתה מתמודד עם אנשים צעירים שהם לבטח מוכשרים וטעונים ותוססים ורוצים לעשות, ואתה נותן להם טיפה, ואתה נותן להם יותר וכל זה? אני חושב שחלק מהדברים... במוספים שאני, מכיוון שהייתה לי הרשות לעשות במגבלות הנתונות, פחות או יותר חופש לעשות מה שאני רוצה. אז אני זוכר שהיו צוחקים עליי שבתוכניות תרבות וכל זה, אני הייתי, היו אומרים, איציק בנהר לוקח את השין גימל ונותן לו לעשות כתבה.
והוא הצליח
להציל אותם.
להציל אותם?
כן.
לא, לא, לא זוכו, אבל הם ישבו במאסר שנים רבות.
אבל זה לא, זה לא בלי השתייכות למשהו, זה לא איזה ניתוק קפריזי של מישהו מכל הסובב.
לנסות, לא לגלות אנשי רדיו, אבל פתאום מישהו שנורא רוצה לעשות וחושב שהוא יכול לעשות, אז גם אם יש לו מגבלה של קול או של, אני לא יודע, של, של, שזה לוקח לו יותר זמן, לנסות ללכת לקראתו אם זה שווה בדבר. זה גם כן חלק מה-DNA. אני חושב על שהביטוי הגדול ביותר שלו, של ה-DNA הזה, זה ההבנה העמוקה שאתה ברדיו לא מדבר בעצם להמונים, אלא אתה מדבר למישהו אחד ששומע אותך בכל אולי. יש לך רוץ היה אומר, זל, גם כן היה אומר בדרך כלל ששת הקוראים שלי.
לך יש מאזין אחד בלבד. תכפיל אותו אחר כך, או שזה מוכפל באיזשהו מטרון בכמה אלפים, אני יודע, משהו כזה. יש לך מאזין אחד בלבד ואליו אתה מדבר. עכשיו, זה גם הפתח, בעיניי, לדברים הנוראים יותר, לדיבור האינטימי הנולחשש.
לזה תישארו איתנו אחרי השידור, ולכל מיני דברים כאלה, כל מיני דפוסים.
לפסאודו רומן.
כן, 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 אני חושב.
לפוזה הזאת, המניפולטיבית.
כן, כן, לכל מיני דברים כאלה, שאחר כך יוצר המון בדיחות על האליל הרדיו והמעריצה התמימה שנכנס לאולפן. אבל ברגע שאתה, ברגע שאתה יודע את זה בתוך תוכך, ויחד עם זה אתה פועל במגבלות של משהו של כנות, זאת אומרת של לא, אתה לא צריך למחוק את האגו, אבל אתה צריך לתת לו לדבר. אני
אז נזכרתי בשיר ונצואלה של לקט בצל ירוק, ודנן מגור כתב את השורה משהו רינוקו המשתפך למאזון.
ויש צד אידיאולוגי לסדרה הזאת, גם לתפוס את אלה שעשו את זה ועשו את זה נכון, על פי תפיסתי. אני בצניעות אומר שהסדרה הזאת היא על פי, היא סדרה של מסע אהבה אל הרדיו, היא לא מסע היסטורי. כן. זה יותר סדרה אידיאולוגית, זה לא מה רדיו היה, אלא מה רדיו ראוי לו שיהיה. מה רדיו יכול לעשות בחיים שלנו? אחד הדברים שקורים לי פה עם תלמידים, זה אני, ויש בימינו לצערנו המון המון אסונות. ואתה מיד, הרדיו הראשון לדווח על זה כמובן, אבל אחר כך הוא מיד משמיע שירים. העיתונות ממשיכה לכתוב פרשנויות, והטלוויזיה מראה עוד ועוד תמונות קשות, ועוד ראיונות, ועוד דיונים, והרדיו מנגן שירים. זאת אומרת, הרדיו לא, הרדיו הוא קרוב מדי, הוא אינטימי מדי, הוא לא יכול כל מה, הוא יכול ללחוש לך לחישה עצובה באוזן, הוא מיד צריך ללטף, לנחם אותך.
שמע הביואציון ובשקל העמה ביקון מוסף.
זה היה מאוד, זה גירוי אינטלקטואלי, מעניין לראות שיש תופעות חוזרות וכל מיני תבניות, ואתה בעצם לא, זה קצת פוגע בגאווה המקצועית, כי אתה פתאום רוצה לחשוב שאתה עושה איזה דבר שרק אתה עושה.
The establishment of a democratic political system and so that the process of reconstruction of that country can get launched.
אני פשוט בא מרקע חקלאי והייתי גנן שנים, אז אני תמיד גם כגנן בעיר, לאחר שנים שהייתי בעיר, שהייתי בא לאנשים, לקליינטים שלי, והם היו אומרים, בוא תעקור את זה, תשתול את זה, תהפוך את האדמה. הייתי אומר, בואו נשקה. כי אין אדמה לא זרועה. קודם כל מציפים במים, ואתה מגלה שהאדמה עוגרת בתוכה הזרעים של כובע נזיר, וגרניום שהיה שמות פתאום מרים את הראש שלו. ואני מאמין שגם בני אדם, אין אדם שמעבר לכל השכבות והסגירויות, הוא נפשו לא זרועה. ואני מנסה, כמורה וכאדם שאוהב את המדיום הזה, שאני לא רוצה שהוא יהפוך להיות פלסטי או סגור, אני רוצה שישארו, ולכן התחלתי עם החלונות, אני רוצה אולפן עם חלונות, אני רוצה אנשים עם חלונות, לא כי אני פילנטרופ גדול, אני רוצה פשוט שהם יביאו אל החיים שלי מה שרדיו הביא לחיים שלי.
כן. קודם כל זה עולם קסום. עד שאתה מגלה בעצם את המגבלות שלו, אתה מוקסם מהדברים האלה. אני חושב שאנשי רדיו אמיתיים הם אלה שגם שהם עוזבים את הרדיו והם עוזבים מרצון, אני לא מדבר על אלה שזיוו אותם, אבל אחד כמוני שעזב את זה מרצון והלך לעיתונות הכתובה, ואחר כך קצת לאלקטרונית ולכל מיני דברים אחרים, הם נורא נשארים אנשי רדיו. אז זה חלק מהקסם הזה שמהלך עליך כשאתה נכנס לאולפן, וזה העניין של הסרטים, וזה העניין של החיתוך, וזה העניין של ההדבקה, וזה העניין של מה מסתתר בתוך הדבר הזה. עכשיו, אתה גם צריך למלא מימד בעסק הזה. רדיו זה מדיום דו-מימדי בעצם, טכני. הם עוזבים את הרדיו והם עוזבים מרצון, אני לא מדבר על אלה שזיוו אותם, אבל אחד כמוני שעזב את זה מרצון והלך ל...
יש את המתקן את המרצון?
אחד כמוני שעזב את זה מרצון והלך ל...
מרצון, מרצון אפשר לטפל בזה?
אתה יודע, זה לא הפריע לי, אבל אם נוציא את, את המרצון השבור...
יצא מרתון.
אז זה יזרום עוד יותר, אבל...
אחד כמו לי שעזב את זה מרתון ומרצון. אחד כמו לי שעזב את זה מרתון.
למרות שזה נורא דחור.
כן, כי אני אגיד לך, מה שאני הבנתי כאן מהמהלך המשפט הזה, שהיה לו פתאום איזה קושי פסיכולוגי בגלל המשפט הקודם, שהוא אומר מלבד אלה שהזיבו אותם, והוא קצת מתחרט שהוא אמר את זה, כי הוא בעצם ראה פתאום מול העיניים את אלה שזרקו אותם, ושזה חוויה... לא קלה לאדם להיזרק.
בעיקר במקום שהוא כל כך...
כן, כאשר הוא נפסל. והוא לרגע התחרט שהוא דורך בדרך על איזה גוויות, בדרך להסביר את עצמו.
על פצועים, לא על גוויות.
כן.
עזבו אותם. אבל
נגיד, אחד כמו
שעזב את זה מרצון והלך לעיתונות.
מצוין.
הכתובה.
בסדר. אתה אומר לי מצוין, אני צריך להגיד לך מצוין.
לא, 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 לא. אני אומר, טכנית זה מצוין. אני רק מנסה להבין למה זה לא הפריע לי, כי היה לו שיבוש קטן עם עצמו, ולכן הוא גמגם.
זה שיבוש פסיכולוגי.
ואני הבנתי מה עובר עליו, כי אחרי שהוא אמר, מלבד אלה שהזיבו אותם, ואז הוא הדגיש שאותו לא הזיבו, אלא הוא עזב מרצון, כי הוא היה צריך להבהיר שהוא לא אחד מאלה שהזיבו אותם. אז הגמגום היה פה, איך אומרים, היה אינטגרלי, למצב. עכשיו זה יותר טוב.
כן, אבל זה חסר את הקמת הזה, כמו קמת במצח, כאילו אדם...
כן, אבל אני רק מנסה להבין למה זה לא הפריע לי כמו סתם גמגום שפתאום התותבת נפלה לו, או משהו.
אתה גם צריך למלא מימד בעסק הזה. רדיו זה
מדיום דו-מימדי בעצם, טכנית. זאת אומרת, לא רואים, שומעים. אז למה זה דו-מימדי? מפני שזה יש מה שאתה שומע ויש מה שאתה זאת אומרת יש קולות שאתה שומע ויש תיקות שאתה שומע שזה מאוד מאוד משמעותי בדברים האלה אבל אין מראות ואתה צריך למלא בדרך שלך או לשכנע את המאזין שהוא גם רואה את הדברים או להפעיל בו את יכולת הראייה ועד שאתה לומד את הדבר הזה שהוא די מובן מאליו, אז או שיש לך את זה וזה עובר איתך בקול שלך המיוחד, בדרך שבה אתה מתאר דברים אולי אחרת, לא בצורה הדיווחית הרגילה שישנה, בקשר שבין אדם, שנוצר בין אדם לאדם, וזה עושה את את הרדיו לחגיגה. אבל אני מוכרח להגיד לך שמעומס של עבודה ומהתלהבות של עבודה, ומסוג של רצון, מה שהפעיל אותי ברדיו, היה בעיקר
היומיומיות. זאת אומרת שכל יום אני צריך משהו חדש לעשות וכל זה. היה לי הרבה פחות זמן ממה...
הוא לא לוקח אוויר, זה נורא קשה לי לשמוע את הרצף הזה.
הוא נושם בחטף,
כן.
במנות שלא מספיקות למלוא המשפטים.
כן.
ואז הוא מגיע להשתנקויות, אבל שנותנות איזה אדרנלין לדיבור.
כי הוא כמובן בהילוך
כן,
גבוה,
כן,
או הילוך גם... נמוך על טורים גבוהים.
לא, אתה קצת דרוך, כמו שאתה רואה בקרקס על טרפז, אתה כל הזמן מקווה שהכל יעבור בשלום, אבל אתה גם מקשיב, אני חושב שזה קצת תורם למתח של ההקשבה. למרות שזה כאילו אמור גם להשיח את הדעת, אבל אני כל כך זוכר את האיש, הוא קם לי מול העיניים, זה כל כך נכון, שאני לא יודע אם הייתי פה משנה משהו, לא הייתי מנסה לתקן. הוא אומר את הכל ישר מהלב ומהבטן, והמחשבה רצה קצת יותר מהר מהדיבור, אז הוא רץ אחרי המחשבה, את כל זה שומעים בדיבור.
בוא נשלים את זה רגע.
אני בדיעבד
חושב שהייתי צריך כדי לחפש את הדרכים האחרות. זאת אומרת,
להביא את הנפח של האישיות, שתהיה תמיד
שכל דבר יהיה כאילו שאתה יצרת את הגלגל. זה אשליה, אתה לא יצרת את הגלגל, וברדיו עוד האפשרויות הן הרבה יותר מוגבלות מהבחינה הזאת, בעיקר מהבחינה הטכנית. בסופו של דבר זה איש ומיקרופון ותקליטים, ואולי ארכיון סרטייה, ועוד איש מרועיין או שניים מול המיקרופון. אתה לא יכול לעשות עם זה הרבה, אבל אתה יכול לעשות עם זה המון.
ופה נקטע. כי זה משפט יפה בעיניי. אתה לא יכול לעשות עם זה הרבה, אבל אתה יכול לעשות עם זה המון. זה משפט כן. פנטסטי בעיניי.
כן, תשמיע לי רק עוד פעם את המשפט האחרון.
אולי ארכיון סרטייה ועוד איש מרועיין או שניים מול המיקרופון. אתה לא יכול לעשות עם זה הרבה, אבל אתה יכול לעשות עם זה המון.
איך אתה יוצא מה... דממה הטכנית הזו.
מהדממה הטכנית אני יוצא מיד לזיפזופ של רדיו, מיד של קלופ, של העברת תחנות.
נכון, אז יש פה אבל דבר והיפוכו, כי אתה הגעת לאיזושהי נקודה מסכמת חשובה לך מבחינת התוכן, וכאילו גם כששיר נגמר, וזה תמיד הרגיז אותי בתחנה כטכנאי, השיטה של קרוסים בין שירים, כאשר קריינים חדשים שעוד אסור להם להגיד את שמם ברדיו, עושים רצף של שירים ועולים עם ראש על זנב בשירים תוך כדי שהם פשוט מלכלכים סיומים ולפעמים סוף של שיר זה משהו ממש קדוש
קריסטלי ככה שמותיר את התהודות אצלך
חובר ובוצע כדי להשאיר אותך עם עם המקסימום החוויה, עם סוף שיש לו או דעיכה תזמורתית, או מילה קריטית. פה יש לנו מילה קריטית מסכמת, ועכשיו, בגלל שמסתרך שקט, ואתה צריך לשבור למשהו, כדי שלא נרגיש פתאום נחנקים פיזית, אז אני הייתי מרגיש פה איזה דילמה, מה לעשות פה כדי...
באופן דרמטי?
איש מרועיין או שניים מול המיקרופון. אתה לא יכול לעשות עם זה הרבה, ואתה יכול לעשות עם זה המון.
זה שאולי זה, אולי זה מפריע קצת ליצירה החופשית, כן? כי אם אני אמרתי לך קודם שאני מגלה שכל מי שכותב ברדיו בחופשיות כזאת או אחרת, יש לו איזו חוקיות שמבנה אותו ומגבילה אותו, אפילו ברמה הזאת של הלשון. שאם אני פתאום רואה שאני באופן הרבה שנים כותב.
רדיו יכול להיות... במה ליצירה ספרותית.
אני מניח שכן, אבל גם כן בדרך שבין ששני אנשים מדברים ובמקרה מאזין להם עוד מאזין אחד בחוץ. אני חושב שהספרות היפה ברדיו הרבה פעמים זה התוכניות הנפלאות שהם לא התכוונו בכלל להיות תוכניות ספרות ואין להם קשר לספרות. שפתאום נוצר שם משהו אחר ששונה מסך, גדול מסך חלקיו בוא נגיד. של איזשהו שיחה שפתאום במקרה מסתבר שהמדובב והמתדובב יש בהם יוצרים ביחד איזשהו כמו אני יודע מגע החשמל הראשוני הזה שנפגש שם באמצע או כמו האצבעות של פתאום נוצר משהו באמצע ופתאום נוצר סיפור ספרות לא יודע מה יש דברים שאתה שומע ופתאום אתה מוקסם מעצם הדברים האלה, ויש לא הרבה תוכניות, אבל יש תוכניות כאלה, יש תוכניות נפלאות כאלה.
אגב, זה, אלה רגעים שקורים, מתרחשים בכל מיני תוכניות.
כן.
זה, אני חושב שזה קורה מבלי שאנשים יתכוונו, מבלי שהאלומת האור מוטלת בדיוק. כן. זה מתרחש, לכך התכוונתי בעונות הפרטיות.
כן.
במקום שבו, מתוך הכרת המגבלה או היתרונות של המדיום, אתה יכול... לדעת שבחושך ייווצר שם אותו מגע נפשי, כן. או מגע כמעט מגע האצבעות האלה, זה הרי נכון, כמעט מגע.
נכון, זה כמעט מגע, אבל אתה רואה את האצבעות קריבות גם... אחת לשנייה, וזה יוצר איזשהו מתח חשמלי, וברווח הזה נוצרים כל הדברים בין שתי האצבעות.
וזה המקסם של הרדיו, שרק הרדיו יכול
לעשות. זה המקסם של הרדיו, בהחלט כן. אבל הוא הולך וגובע בין כל אמצעי התקשורת הרעשניים והצעקניים וההמוניים, שהם כולם מדברים להמוניים, למסעודה מאשדוד ול...
לא יודע מה. זה הפטרונות הזאת גם.
גם הפטרונות, אנחנו יודעים בדיוק מה לתת לכל אחד, מה שצריך.
אנשים לא יודעים מה הילדים שלהם עושים אחר הצהריים, אבל הם יודעים מה מסעודה אוהבת לשמוע, ומה יחזקל, מכפר יחזקל אוהב בבוקר.
פחות קומיסרים או בולשוויקים מאלה שבאו אחריהם. ושהניגוד בין כלי תקשורת ואנשים שעובדים שם לבין מייצגי העוצמה השלטונית, זה ניגוד ממילאי, מתבקש. ואם הוא איננו, סימן רע מאוד.
הרגעים הכי מרגשים שהתרחשו בחיי, בתוך הרדיו, היה שבא אליי מישהו אחרי שנים ואמר לי שהוא עצר את המכונית ועמד בצד הדרך, כי הוא לא יכול היה לנהוג יותר. וידעתי ברגעים כאלו, מישהו שזוכר איזה משפט שנאמר, ואז ידעתי שהיה לי מאזין אחד. זה המון.
נכון.
זה המון.
תמיד יש לך מאזין אחד. תמיד, אם אין לך מאזין אחד, ויש לך 10,000, אבל אין לך, אתה לא יכול להגיד, אני דיברתי אל מישהו, אז כאילו שלא עשית שום דבר בעצם, מבחינת ההגד הפנימי שלך.
אלה מספרים, אלה סטטיסטיקה. ופתאום אתה מקבל, אתה יודע שמישהו, אתה היית איזה מיתר, ומישהו ידהד. הצליל שלך מהדהד בלב של מישהו, זה דבר נפלא.
בלי שום ספק.
ואת זה הרדיו יודע לעשות.
בלי שום ספק.
וכל מי שיהיה בעמדת הכוח השלטונית ינסה להפחית את האי-התלות של מי שמדבר, וזה תלוי כמה אנשים שמדברים יאבקו על האי-התלות הזאת.
אורח התוכנית היה הפעם איש התקשורת יצחק רואה.
רדיו בעיניי, הצלחה ברדיו שהיא אמיתית ונכונה, היא הרבה פעמים של אנשים צנועים. אז לא שאני רוצה ללטף את הזה, אנשים שהם טיפה בישנים, שיש להם אולי טיפה בעיות לא בעיות של תקשור, ולא, הם לא חייבים להיות בודדים מטבעם, אבל באיזשהו מקום ברדיו, כמה מעצורים הולכים לאיבוד, כאילו באופן טבעי, הם, אני יודע מה, הייתי אומר דרך משל, זה האנשים שהולכים ברחוב ומדברים אל עצמם, גם אם לא שומעים את קולם, הם מדברים אל עצמם, ופתאום הם מדברים אל המיקרופון, שזה מין סוג אחר של, מין אלטר אגו כזה.
חוזר אל הספרות ואל הקולנוע ואל החיים, ממשיך לרשום אותם, ממשיך לסרטט אותם. הרדיו שבחייו היה מקום של תוכו יציק בי כמו תמיד את כולו. הניסיון להבין את האיכויות שגלומות במדיום אינה נפרדות מהאיכויות האנושיות שמביא האדם אל התחום. כי הרי לא המכניקה של העשייה מעניינת, אלא הנפש שהוזרמה אל תוכה, ואיך האדם החי, האותנטי, לא הופך לטייס אוטומטי של שד הרדיו, אפוף פוזה, מדקלם רפליקות קפואות, משחרר סיגנלים צפויים, קלישאות ריקות, אלא נשאר הוא עצמו, כאשר ה-DNA הנפשי שלו והאנושי שלו ממשיך להקרין. אני זיו יונתן, ממשיך במסע בעקבות סוד הקסם של הרדיו, של תיאטרון הדמיון.